דיברנו בנושא של פירות שביעית, עד מתי אוכלים אותם. הדגשנו את העניין של הטובה, המעלה, הרווחה הרוחנית שיש לנו מזה שאנחנו אוכלים פירות שביעית, שיש בהם מעלות כפולות, לא רק קודש, אלא קודש קודשים. קדושה של ארץ ישראל וקדושה של שנת השמיטה בארץ ישראל, זאת אומרת קדושת השבת בארץ ישראל. וכמו שיש לנו בעבר אמרנו קדושת השבת בזמן, יש לנו גם בזמן שהוא במקום בארץ ישראל, זה אומר שמיטה. ואם אנחנו אוכלים פירות של קדושת שביעית, ברוך השם אנחנו זוכים לאורה גדולה, לברכה, לקדושה, שקדוש ברוך הוא תמיד יזכה אותנו לטובה הזאת. דיברנו על עניין של זמן האכילה, על פי מה שאנחנו רואים בפסוק, שנאמר ולבנתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. כל זמן שחיה אוכלת מן זה מן השדה, אתה אוכל ממין זה בבית. כלה לחיה מן השדה, חייב אתה לבאר אותו המין מן הבית. זה ההלכה הראשונה של הפרק השביעי. שבוע שעבר דיברנו על ההלכה הזאת. אנחנו עכשיו בהלכה ב', ואם יהיה אפשר היום ככה לראות את הפרק, אם נצליח לראות את הפרק כולו, אני יודע שאף פעם לא עשינו דבר כזה, בנושא של אכילת וביעור פירות שביעית, ובזה בעזרת השם נסגור איזשהו עניין. כיצד? הרי שהיו לו גרוגרות שביעית בתוך ביתו. מה זה גרוגרות? תאנים מיובשים. אוכל מהם כל זמן שהתאנים באילנות בשדה. קלו התאנים מן השדה, אסור לאכול מותה שבבית, אלא מבער אותם. נשים לב להלכה פה. זו הלכה שנותנת לנו ממד על מציאות שיש לנו היום, בהרבה הרבה תחומים. דוגמה ניתן, מישהו כבש זיתים. טוב, בזיתים עוד מעט נראה בדיוק מה, אבל גם זה אותו דבר בדיוק. אדם כבש זיתים. עד מתי הוא יכול לשמור את הזיתים הכבושים האלה? כל שנה כשכובשים זיתים, אפשר לשמור לשנתיים, כמה שזה מחזיק. אם החבר'ה לא גמרו בבית את הכל מרוב שזה טעים. אבל השנה, ברגע שיכבשו זיתים, זאת אומרת, מה זה השנה? זה תחילת שמיני תהיה, כשיגיעו הזיתים החדשים. תחילת תשס"ט. עד מתי יהיה מותר לנו לשמור את הזיתים הכבושים האלה? כל זמן שיש אפשרות לזיתים בשדה. מתי זמן ביעור זיתים? בואו נראה פה בלוח. אמרנו שכל פרי יש לו את זמן הביעור שלו. הנה. עד שבועות של שנה אחר כך. זאת אומרת, שבועות תשס"ט, עד אז אפשר להשתמש בזיתים הכבושים. לאחר מכן, אי אפשר. מה עם שמן זית? אותו דבר. זמן הביעור יהיה שבועות. זאת אומרת, יהיה לנו פרק זמן של שימוש בזית בשמן של קדושת שביעית, מאזור חנוכה ועד שבועות. לאחר מכן, מה שעושים בשאר הפירות, נעשה גם כאן. ועוד מעט נדבר על העניין הזה של, אם אני לא יותר, לא דיברנו על זה. מה אנחנו עושים אם למשל פירות או תוצרים כמו יין, כמו שמן שנשאר לנו לאחר זמן הביעור, מה צריך לעשות איתו? יש מציאות של איזה שהם זיתים שעברו את החורף. זה בעצם הזמן. שאפשר להגיד שזה התקלה ויותר אי אפשר להחזיק. בשטח אי אפשר להחזיק. אולי אפילו לא רק על העצים, אלא פשוט בשטח, זה לא יישאר. זה בעצם פרק הזמן שבו אנחנו יכולים להשתמש. עבר הזמן הזה, צריך לבאר. מה זה אומר לבאר? להוציא מהבית. לא שלי, לא אצלי בבית. כיוון שאין לאף אחד בחוץ, אין לך גם בבית. זה היסוד של ביעור שביעית, ביעור פירות שביעית.
להפוך את זה
להפקר או ממש לזרוק את זה? עכשיו אתה שואל שאלה יפה. להפוך את זה להפקר או לזרוק את זה? קודם כל לזרוק את זה למה? זה פירות של קדושת שביעית, למה להרוס?
מי יזכה בהם חוץ מאולי חיות?
בני אדם אחרים.
אבל הם גם, הרי גם להם אסור
להשאיר. אבל זה כבר הפקר. זה לא שייך למישהו.
ברגע שהם יקנו את זה.
בסדר, אבל זה זמן הביעור. נגיע לפרטים. בסדר, רק נשים לב שיש לנו זמן שבו אפשר לאכול פירות קדושת שביעית. זו הייתה ההלכה הראשונה שאמרנו שבוע שעבר, ועכשיו אנחנו נותנים את הפרטים. קלו התאנים מן השדה, אסור לאכול מאותם שבבית, אלא מבאר אותם. והוא הדין, אומר הרב, כשיש לו מאכל בהמה בבית, כיוון שקלה זה המין מן השדה, מבארו מן הבית, שהמקרא שכתוב ולבהמתך ולחיה אשר בארצך נדרש הוא גם כן, כל זמן שחיה אוכלת מן השדה. האכיל לבהמתך מן הבית. קלה לחיה מן השדה, קלה לבהמתך מן הבית. זאת אומרת, זה לא רק שלנו אסור לאכול, אלא גם אסור לנו לתת לבהמותינו, כיוון שקלה לחיית השדה מן השדה. הלכה ג', היו לו פירות מרובים. הגיע עכשיו למצב שיש לו פירות מרובים. מה אנחנו עושים? הגיע הזמן ביאור. מחלקן מזון שלוש סעודות לכל אחד ואחד. ואסור לאכול אחר הביאור, בין לעניים בין לעשירים. ואם לא מצא אוכלין בשעת הביאור, אם לא מצא אוכלין, אנשים שאוכלים בשעת הביאור, שורף באש או משליך לים המלח או מאבדן, לכל דבר שמאבד. לשים לב, זה בדיוק ההלכה שאמר הרמב״ם. אנחנו לא פוסקים כך. בשאלתך. הגיע הזמן הביאור. האם צריך לשרוף את כל הפירות? גמרנו, אי אפשר להשתמש בהם? מה אומר הרמב״ם? כן. אומר הרב, ויש אומרים, שיש שם שני מיני ביאור. בתחילה, כשקלו פירות העיר ותחומיה, מוציאים כל אדם מה שבביתם, ומביאים אותם לאוצר ליד בית הדין. והם מחלקים לכל אדם מזון שלוש סעודות, כדי לשבת. וכן בכל יום ויום עד שיכלו. זאת אומרת, אפשר לתת לאוצר בית דין, המחסן של בית הדין של העיר, אפשר לתת לו את הפירות האלה, כדי שיחלק אותם שווה בשווה, בין כל בני האדם, יותר נכון היהודים, שנמצאים בעיר. ואז אין לך שום דבר, ולאף אחד אין שום דבר יותר מאשר מזון שלוש סעודות לשבת, או מזון שתי סעודות לכל יום. ממילא מה יוצא? שבית הדין באים ומחלקים לכל אדם, כמה? באותו יום. ברוך השם, יום יום. תאכל היום, מחר, תבוא מחר. כן, כמובן. זה בעצם שונה מאכילת פירות שביעית, או נקרא לזה כך, מהרגלי הקנייה, או הלקיחה, יותר נכון, של פירות שביעית, במשך כל השנה כולה לפני זמן הביאור. מדוע? כי אמרנו שהכמות של פירות שביעית שאנחנו יכולים לאסוף הביתה, זה אותה כמות שהיינו קונים בשוק בשנה רגילה. יש ברחוב ממול עץ שסק. כמה שסק אני יכול לקטוף ולקחת הביתה? לא, זה ההבדל. תלוי מה המשפחה. משפחה ממוצעת, כמו שאתה אומר, של 12 ילדים, אפשר לקחת 5-6 קילו. 14 איש, 5 קילו בשבוע, זה בדרך כלל צריכה רגילה, נכון? סטנדרט, נורמלי. טוב, אם יש בתים שיש פחות ילדים, אז כמובן שפחות. אם זה בית של זוג זקנים, אז קונים 250 גרם. סלסלה קטנה של תותים בסופר. אז אותם אנשים לא יכולים לקחת יותר מאשר סלסלה של תותים. 8 תותים. 2 גדולים למעלה ומתחת קטנים. ברור. זאת אומרת, הצריכה במשך כל זמן אכילת פירות קדושת שביעית, זה לפי סדר צריכה רגיל בבית. אם אנחנו הולכים פעם בשבוע לשוק וקונים את כל השוק פעם בשבוע, אז כך גם לוקחים. אם יש אנשים, אתם יודעים, יש אנשים שלהם תחביב, זה ירושלמים. אני לא יודע אם מחוץ לירושלים זה קיים. בעין גב בטוח זה לא קיים. כל יום ללכת לשוק. נכון שזה לא קיים? הולכים לשטח כל יום, אבל לא לשוק. יש אנשים שיש להם תחביב. וזה לא עובר גם בגיל 80. כל יום ללכת לשוק מחנה יהודה. הוא חייב קו 18 למחנה יהודה. אבל בלי זה לא יקום. לא יהיה מנחה אם הוא לא היה בשוק מחנה יהודה. יש אנשים כאלה, זה מנטליות. עכשיו אנשים כאלה כל יום באים עם שתי שקיות, עם שקית קטנה פה, משהו כאן. יכולים את אותו דבר לקנות 3 פעמים בשבוע. זה הרגל הצריכה שלהם. אם זה הרגל צריכה גם ככה אתה כותף בקדושת שביעית. 3 פעמים בשבוע. אבל אם אתה רגיל ללכת פעם בשבוע לשוק, כמו בעל משפחה רציני, יש לו זמן בטח ללכת יותר מזה, כל מה שהוא הולך זה בכדי למצוא בזול, אז פעם בשבוע הולך לשוק, פעם בשבוע תקטוף כמה שאתה קונה בשוק. אבל כשהגענו לזמן של ביאור שביעית, הפירות האלה קלו מן השדה, חייבים לבאר אותם, אמרנו דרך אחת הרמב״ם באמת לבאר לשרוף, לזרוק לים המלח, שהדגים שם יאכלו. והדרך השנייה, השיטה הנוספת שאומר הרב, יש אומרים בשם הרעבד, שבית הדין מחלק לכל האנשים מזון לאותו יום. לא צריכה שבועית, אלא צריכה יומית. זה שיטת הרעבד. זאת אומרת, מגיע בזמן הביור, כולם מוצאים מהבית מה שיש להם, מעבירים לבית הדין, ובית הדין אחראי. דרך אגב, זה הבסיס לכך שאפשר להשאיר דברים שהם קדושים בקדושת שביעית, ונעשו על ידי אוצר בית הדין, בבית אחרי כן גם. וזה עוד נראה בהמשך. אבל דבר אחד ברור, כיוון שבית הדין זה לא הבית שלנו, זה בית הדין. אף אחד לא ירצה להתגורר בבית הדין. לא נעים. להיות כל היום בדין, אבל לא פשוט. צריכים חסד. אז אנחנו לא גרים בבית הדין. בית הדין בא מי שצריך את בית הדין. אז לכן, בית הדין זה לא בית. בית הדין זה נציגות ציבורית. וכיוון שכך, הם יכולים לחלק לכל הציבור שווה בשווה. וזה מה שיעשו. אומר הרב כך, אני חוזר וקורא. יש אומרים שיש שם שני מיני ביאור. בתחילה כשקלו פירות העיר ותחומיה, מוציאים כל אדם מה שבבתיהם, מביאים אותם לאוצר ליד בית הדין. והם מחלקים לכל אדם מזון שלוש סעודות, כדי לשבת או כדי שבת. וכן בכל יום ויום עד שיכלו. ואם אין שם אוצר ולא בדין, מחלקים, מוציאן לשוק ומפקירם. מה זה מוציאן לשוק ומפקירם? כדי לקיים בהם מצוות ביעור זה. ואף המפקיר בעצמו יכול לזכות בהם אחר כך ככל אדם, ואוכל או זוכה בהם עד שיכלו הפירות ההם מכל הארץ, ביהודה מכל ארץ יהודה, בגליל מכל ארץ הגליל, בעבר הירדן מכל עבר הירדן. ואחר שיכלו מכל הארץ, אז התבערו לגמרי לשריפה או לאיבוד. לשים לב לשיטה הזאת. השיטה הזאת של הרעבד היא מסכימה עם הרמב״ם, שיש זמן שאנחנו נצטרך לשרוף את פירות שביעית. אלא שדוחים את הגזרה. קצת יותר זמן. מחלקים לשניים. דרך ראשונה, או נקרא לזה כמה, מסוכה ראשונה, זה קלה בתחומי העיר. קלה בתחומי העיר, אוצר בית דין מחלקים. אין אוצר בית דין? תוציא את הפירות שיש לך, תפקיר אותם. ברגע שהפקרת, מה אתה יכול לעשות אחר כך? כמו כל בן אדם. אתה לא שונה מאחרים. אם הפירות האלה הפקר, אתה יכול, כמו כל בן אדם אחר בשוק, ללכת ולקחת. עד מתי מותר לך לאכול את הפירות האלה שהפקרת אותם וחזרת וזכית בהם? עד שיחלה מכל האזור האקלימי המתאים. יש לנו שלושה חלקים בארץ ישראל. ולשים לב מה כתוב פה. יש לנו יהודה ועבר הירדן והגליל. אלה הם שלושה חלקים. וגם ביהודה מתחלק לשלושה חלקים. יש את ההר, שפלת ההר וחלק הנמוך יותר. לכל מקום יש שלושה חלקים. סך הכל חלוקה של שלושה לשלושה. תשעה אזורים. אבל כל אזור עומד בפני עצמו. ובכל אזור יש לנו שלושה סוגים של אקלימים, ובאמת כך זה בנוי. ככה בנוי ארץ ישראל. דבר אחד רק שצריך לשים לב פה, שאנחנו מדברים גם על עבר הירדן. מה פתאום אני מדבר על עבר הירדן?
שני השבטים.
שניים וחצי השבטים היו בעבר הירדן המזרחי. גם שם נחשב ארץ ישראל. עכשיו, לגבי אם כל דיני שביעית חלים בעבר הירדן המזרחי, לא. אבל חלים דיני שביעית. מכאן, מה שכבר הדגשנו בעבר, שמי שמביא ירקות מעבר הירדן, שישים לב שלפחות ברצועה שהיו שניים וחצי השבטים, יש בעיה. בכלל לא פשוט. מעבר לבעיות נוספות שיש להביא מירדן. אחת מהם היא, אמרנו, שאם חכמים גזרו שאסור לעבד קרקעות בסוריה, מה הייתה הסיבה? אם אני לא טועה בסוף פרק ד' דיברנו על זה? למה לא? למה גזרו לא לעבד קרקעות בשביעית בסוריה? שלא ילכו להשתקע בסוריה. אם בן אדם ישקיע שנה אחת, הוא ימשיך. חופשי, איך אומרים? את הדגה אשר אכל את הקישויים והשומים, שאכלנו חינם. מה אומר המדרש? מה זה חינם? חינם מן המצוות. לא מעשרות, לא, אני חופשי ומאושר. אז מהסיבה הזאת, כדי שלא בואו להשתקע בסוריה, גזרו חכמים, שגם בסוריה אסור לאבד קרקעות. מה נגיד היום על ירדן? אותו דבר. זאת אומרת, זה לא הייתה גזירת חכמים, אבל לפי רוח הדברים, אנשים שהולכים ומגדלים בקרקעות בירדן, זה בדיוק אותה סיבה, אילו היום, היום חכמים, היו גוזרים גם על ירדן, שלא יוכלו להשתקע שם. אם היו יודעים כמה הלכו והשקיעו שם השנה. כל מיני אנשים שרוצים להרוויח. שיש מיטה לחומרי. בסדר, בבעיה. לא פשוט. טוב, לענייננו, אומר פה רעבד, יש שני שלבים. שלב אחד, שאדם נותן לאוצר בית דין והם מחלקים, או שהוא מפקיר וזוכה עד שמסתיים בכל האזור האקלימי שלו, ואז חייב לשרוף. ומי אומר לשרוף? הרמב״ם. זאת אומרת, הרעבד פה בעצם משהו ביניים. יש אפשרות להמשיך עוד לאכול, אבל יש גם שלב שצריכים לשרוף. ושיטה שלישית, שהיא של הסמג, ויש אומרים שאין כאן אלא ביור אחד.
זה
הסמג? הסמג, אמרתי, ספר מצוות גדול. הסמג, ספר מצוות קטן. אני והיסטוריה חתול ואחבר. זה לא יעזור כלום. גם מה שאני אגיד, 100 פעמים אני אגיד, אני מחר אשכח. מה לעשות? כל אחד ומה שיש עליו. בסדר? טוב. זה מתאים, תשארו את הרבורי. הרבורי.
כן.
הוא יודע מה זה שולף, מה מותן. בסדר? אז, לא יודע. כן. בכל מקרה, מה שאומר פה הסמג, כן, מצוות הסקוף ממחת, שאין כאן אלא ביור אחד. ומה זה הביור הזה? הוא איננו שריפה ועיבוד. שלא מצינו שיהיו פירות שביעית מכלל הנשרפים, או הנקברים האסורים בהנאה, אלא שהחיוב הוא לבערו מרשותו להפקירו. וכיוון שיפקירו והוציאו לשוק, או שיפקירו בפני שלושה אפילו מאוהביו, שידע שהם לא יזכו בו לקחת אותם ממנו, אתם יודעים, היה בבני ברק לפני שמיטה קודמת, מישהו קנה, לקח, ינות של אוצר בדין, לא יודע, 30 קרטונים, 40 קרטונים, אמר, יהיה, ברוך השם. והגיע זמן הביור. הגיע זמן הביור, איך אתה משאיר בבית, מה צריך לעשות? אגב, אנחנו פוסקים על אחר כך כמו הסמג הזה. בסדר? פוסקים על אחר כמו הוא. הרי בעצם אומר כך, הסמג אומר שבכלל, אני אסכם רק כדי שתזכירו לי את הסיפור, אבל נסכם, שנהיה מסודרים. הרמב״ם אומר, ברגע שהגיע הזמן ביור, שורפים, אין עם מי לדבר, הכל נשרף. הסמג אומר, והגיע הזמן ביור, מפקירים, ומי שרוצה לזכור, תזכה, ועכשיו יכול להשתמש בו עד שהוא גומר, 2, 3, 4, 5, לא מומלץ, כי התקלקל, אבל חיי מדף, אבל בכל זאת זה מה שאפשר להשתמש, והרעבד שהוא בעצם באמצע. יש לנו זמן שמפקירים ואפשר להשתמש, אבל יש לנו זמן שצריכים לשרוף, והוא הרבה יותר מאוחר. ואנחנו פוסקים למעשה כסמת, שברגע שהגיע הזמן ביור, מפקירים מהבית. איך מפקירים? מוצאים החוצה, מחוץ לכותלי הבית, מחוץ לרשות שלנו, חוץ לבניין, נקרא לזה כך, מעמידים 3 אנשים, ואומר הסמג, אפילו אוהביו, אבל באמת אוהביו, כי תמיד יש כאלה שאוהבים אותי, שיש לי מה לחלק. אם אין לי מה לחלק, הם הולכים לאהוב מישהו אחר. קיבלים את האנשים האלה? יש כאלה. טוב. בכל מקרה, אומר הסמג, מפקיר בפני 3, ואחר כך הוא יכול לזכות. למה אוהביו? כדי שהוא יוכל לזכות ראשון. אז התחלנו לספר ואמרנו ששמיטה קודמת בבני ברק, כן, שם הרי יש... כולם מקפידים בהלכות, אבל קפדנות דקדקנית. פוררס, לא שאומרים. והלך מישהו והפקיר 30 קרטונים של יין אוצר בדין. ואתם יודעים, אנחנו תמיד מתפללים שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו עם שכנים טובים. מיד קפץ השכן שלו מהפינה, הוא לא ראה שהוא נמצא שם. קפץ מהפינה, לקח ארגזים. השאיר אותו בלי כלום. הוא עבר עבירה? שום דבר, מה פתאום? מה אתה מדבר? הכל לפי הדין. הכל לפי הדין. הוא הפקיר בפני 3, 3 אוהביו, בסדר. אז הוא חשב, עוד 5 דקות, אנחנו נבוא נאסוף. 5 דקות האלה, ירד השכן עם, כמו שאמר, משפחה ממוצעת, 12 ילדים, כל אחד לקח 2 קרטונים, הגענו לשם הוויה, 26 קרטונים, נשאר לו 4. בסדר, גם 4 זה טוב. יש כאלה שאין להם כלום. בסדר, זה טוב. אז זה מה שקרה. על פי הדין, בסדר גמור. לא עשה כלום, זה שורת הדין, כך נפסקה ההלכה, ואני מניח שהם ימשיכו להיות שכנים טובים.
כן,
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. מה שהוא רוצה, עד סיום. אומר הסמ"ג, אני קורא, שאין כאן אלא ביאור אחד, הוא איננו שריפה ועיבוד, שלא מצינו שיהיו פירות שביעית מכלל הנשרפים או הנקברים האסורים בהנאה, אלא שהחיוב הוא לבערו מרשותו ולהפקירו. וכיוון שיפקירו והוציאו לשוק, או שיפקירו בפני 3 אפילו מאוהביו, שידע שהם לא יזכו בו לקחת אותם ממנו, כי יהיה מצוות ביאור. ומותר הוא בעצמו אחר כך לזכות בהם ולאוכלם בקדושת שביעית. ולפי דעה זו, לא רק שאי אפשר, אלא אסור לאבדן, שהרי פירות שביעית אסורים בעיבוד. מדוע? כיוון שיש לנו מצווה לאוכלה ולא להפסד, לאוכלה ולא למילוגמה, נכון? אמרנו את זה בהתחלה. אלא, שלדעה הראשונה באה מצוות ביאור מן התורה, והוציאה בין הכלל את הפירות שלאחר הביאור, שמצוותן דווקא בשריפה ובעיבוד. אבל לדעה זו, שאין כאן מצוות ביאור של עיבוד, נשאר האיסור של לאוכלה ולא להפסד, ואין כאן היתר כי אם חובה לקיים מצוות ביאור על ידי הפקר. לשים לב איך הרב מדגיש את הדבר. אם אין לך חובה לבער, יש לך איסור לאבד. ולכן צריכים להשתמש בפירות שביעית עד הזמן שאפשר להשתמש בהם. דוגמה אני אתן. קונים יין לבן. מוסקת, לא יודע, משהו בסגנון. אוצר בדין. כמה זמן יין כזה מחזיק בבקבוק? שנה, שנתיים. אחר כך הוא מחליף צבע, הוא נהפך לכאב, הוא מתחיל למטה חתיכות, וזה יין על הפנים. מקולקל, פשוט. מי שחושב שיין מתוק כזה, מוסקת, משביח בתוך הבקבוק, אינו אלא טועה. הוא לא משביח בבקבוק, הוא רק מתקלקל בבקבוק. הוא צריך חבית. ולכן, 2 שנים, עכשיו יש מישהו שיש לו כמה ארגזים, הוא לא יגמור אותם ב2 שנים. הוא שותה מקסימום 2 בקבוקים בשבת. לא יספיק לגמור לבד את כל ה... אתה חייב לתת לך כדי שזה לא ילך לאיבוד. אדם שלוקח כמות של פירות חשב שזה ייגמר בבית, ופתאום הוא רואה שזה לא ייגמר. 3 הלכו לישיבה, 2 נסעו לתלמוד תורה, 4 הלך לטיול, אני יודע מה. הבית הממוצע הזה נשאר עם 3 ילדים. כמה אמרנו ממוצע? 12, נכון? זהו. שונתה. נשארו 3-4 ילדים, והוא הביא כמות, כאילו כל הילדים בבית בשבת, וכולם בישיבות. אז מה הוא עושה? אתה לא יכול להשאיר את זה שתקלקל פה. חלק לשכנים. קדושה צבאית. חלק לשכנים. אם ירצו להשתתף איתך בדלק, בהוצאות, בסדר. הרווחת. אתה יכול גם להגיד להם, שולחו הוצאות כדי להביא את הפירות האלה הביתה, סכום מסוים. הוצאות. שום דבר אחר לא. אתה לא יכול לקחת אחוזים, רווחים, לא.
שכר
בטלה. רק הוצאות. שכר בטלה לא, כיוון שבכל מקרה הבאת לעצמך, אין פה שכר בטלה.
היית כתבת הרבה יותר, היית כותב פחות.
בסדר, לא דבר כותב, דבר גם מביא מהשוק, מהאוצר בדין. בסדר, יכול לתת. טוב. יש מי שאומר, שכל עיקר מצוות ביאור מדרבננו, ומן התורה, וזה אנחנו הרי לא אמרנו, כך אמרנו מלכתחילה שזה פסוק בתורה, זה שיטת רמב"ן. ומן התורה אין לנו מחויב לא לבאר ולא להוציא מן הבית, אלא שאסור לשומרן ולחזיקן לעצמו. וכשבא אדם מישראל לאוכלה, אינו רשאי למנוע אותו מהם, משום מצוות השמטת הפירות. זאת אומרת, אם בן אדם בא אליי הביתה, יכול לקחת מה שהוא רוצה מהמקרר, אם זה קדושת שביעית. אבל לי אין מצווה לבאר. מהו הביאור שמדובר בתורה? אפשרות לקיחה מתוך המקרר שלי, ללא אפשרות של מחאה מצידי. אלא שבאו חכמים ואמרו, זה לא יכול להיות דבר כזה. מי ייכנס אליך הביתה, יקח במקרר, הוא יודע מה יש לך במקרר, ייקח, אתה חייב להוציא את זה מהבית החוצה. אז תקנת חכמים הייתה להוציא החוצה. כל תקנת חכמים, ההוצאה החוצה. אבל לאפשר לאחרים להשתמש, גם אחרי שאתה לקחת לעצמך, זה דין תורה, זה שיטת הרמב"ן. טוב, אז זה בעצם לגבי הנושא של ההפקרה, מה מחויב בשעת ביאור פירות של קדושת שביעית. סעיף ד', הלכה ד', היו לו צימוקים של שביעית וקלו ענבים מן השדה, מן הגינות והפרדסים שאין הפקר, אף על פי שעדיין יש ענבים בגפנים שבתוך החצרות, אינו אוכל מן הצימוקים, מפני הענבים אלו שבחצר, לפי שאינם מצויים לחיה. אבל אם יש ענבים קשים ביותר, שאינם נגמרים אלא בסוף השנה, הרי זה אוכל מן הצימוקים בשבילן, וכן כל כיוצא בזה. לשים לב, מי ששם לב, השנה הביאו לנו ענבים רד גלוב, ממש בט"ו בשבט. אני לא מדבר על מה שבא מקירור, היו כאלה שעוד שרדו. זאת אומרת, יש אפשרות להאפיל ענבים כדי שיבואו מאוד מאוד מאוחר. להאפיל. לעשות להם צל, שלא יקבלו הרבה שמש, אז הם צומחים גם לאט. ואז אפשר להשאיר אותם יותר מאוחר. זה בעצם כל התחכום של המגדלים. מגדל צריך בשני זמנים להוציא פירות. לפני כולם ואחרי כולם. כל מיני פטנטים יש. יש כל מיני פטנטים. אבל, מהקרן. אבל דבר אחד ברור, מגדל שהביא את הפירות ראשון, לקח את הקופה הגדולה ביותר. כי בתחילת העונה הפרי עולה 20-25 שקלים, ובסופה אותו דבר, באמצע, במרכזה יותר נאמר, רוב הזמן, שיש פירות לכולם, אז המחיר יורד ל-6 שקלים, 8 שקלים, זה הבדל גדול. הבדל עצום. בוודאי. אז לכן, מי שעל הסוס, זה אנשים שנמצאים באזורי אקלים קיצוניים. בקעה למשל, או ערבה מצד שני.
ערבה. מה קיצוני
בבקעה? בבקעה חם מהר. ענבים מגיעים ראשונים. אפשר להוציא ענבים לשוק חודש לפני כולם. בפסח כבר אתה מקבל את הענבים החדשים. כשאלה האחרונים ביותר הביאו לך בט"ו בשבט. את האחרונים. כשמי אחרי פסח, נאמר, אמצע אייר, והלאה, הענבים הם בשיא. אתה יורד מוריד את המחיר, נגיד סיוון. והימים ימי ביקורי הענבים. מתי זה היה? מתי יצאו המרגלים? לא, לא. הם חזרו בתשעה באב. מתי הם יצאו?
40 יום, לא?
נו, כמה זה? ראש חודש סיוון. סליחה, תמוז. כן? סוף סיוון. סוף סיוון, תחילת תמוז הם יצאו, שיא הקיץ. מה זה לאכול ענבים בתקופה הזאת? גן עדן. בארץ ישראל? חבל. איך אומרים? אכלנו ענבים בקיץ בארץ ישראל, מיותר ללכת לגן עדן. אנחנו פה. גן עדן התחתון. שגיעו גן עדן העליון אחרי 120.
עוד בחייהם?
זה ממש ככה. מה זה? טוב הארץ. טוב הארץ. בסדר? אז זהו. אז אנחנו אומר, אנחנו צריכים לראות, למשל צימוקים. כן, אבל זה אזור יבש וגבוה, וצריך אזורים. הכל היום דרבנן. הכל דרבנן, כיוון שאין רוב יושביה עליה. אנחנו נגיע לדאורייתא בעזרת השם.
מה העניין שחוששים שהשבטים
מעובבים
לא
מעובבים? לא יודע, לא יודע. זה עוד דבר, זה לגבי יובל. יש הבדל בין יובל לבין תרומות ומעשרות.
יבוא
נביא. האם כל ישראל או רוב ישראל?
אבל רוב ישראל יכולים להגיע, אבל איך השבטים יכולים להגיע?
בסדר, אז גם בלי זה, נו.
גם בלי זה?
כן, כן. כן, אנחנו, רוב עם ישראל יהיה פה, אנחנו נסתדר. טוב, בואו נגמור את הסעיף הזה, סעיף ד', אמרנו רוצים לגמור, לא הלך לנו. היו לו צימוקים של שביעית וקלו ענבים מן השדה, מן הגינות והפרדסים, שהם הפקר, אף על פי שעדיין יש ענבים בגפנים, שבתוך החצרות אינו אוכל מן הצימוקים, מפני הענבים אלו שבחצר, לפי שאינם מצויים לחיה. אבל אם יש ענבים קשים ביותר, שאינם נגמרים אלא בסוף השנה, הרי זה אוכל מן הצימוקים בשבילן, וכן כל כיוצא בזה. בסדר, זאת אומרת, אנחנו משתמשים בכל דבר עד שבאמת מגיע הקצה. כשהגענו לקצה ההחזקה של הפירות בשטח, אז צריך להפקיר. ואחרי שהפקרנו, אפשר לזכות מחדש ולהמשיך לאכול עד שיגמרו, כמובן, במסגרת חיי המדף, כדי שלא יתקלקל. בעזרת השם, שנזכה לגאולה שלמה, לבריאות איתנה לכולם, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, למורנו הגדול, הרב מרדכי בן מזל, קדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, שמיים. סליחה, חשבתי שיכול לשבר רפא. סליחה, טעות, אנחנו ממשיכים, ממשיכים. אני אומר, לא הספקנו, ורצינו, אני לא רואה שמה. בסדר, טוב. אילן שעושה פירות שתי פעמים בשנה, והיו לו מפירותיו הראשונות, הרי זה אוכל מהם. כל זמן שפירות שניות מצויים בשדה, שהרי מאותו אמין בשדה. אבל פירות הסתיו אין אוכלים בשבילן, מפני שדומים לפירות של שנה אחרת. לשים לב, יש לנו עצים שנותנים שתי פריחות בשנה. כמו למשל לימונים, שיכולים לתת ארבע פעמים. כל זמן שיש לי פרי על העץ, אפילו שזה מעונה קודמת, אבל יש לי פרי על העץ, אני יכול להמשיך לאכול את הפרי של העונה הקודמת. זה בעצם מה שיש כאן. כן, הכובש שלושה כבשים.
אז הרב, זה לא כן. כעיקרון עם הילדים הצינוקים. אמרנו שאם נשאר בקרם ענבים, אבל אמרנו שזה כבר אחרי שרוב, הרוב כבר ירד, אז אסור לאכול את הצינוקים.
למה? אם נשאר משהו, אמרתי עד הקצה. אם נשאר משהו, מותר. כל עוד יש בשטח משהו, מותר לי לאכול צימוקים. גם, מה זה מותר? מותר לי להחזיק צימוקים שלי. נאמר את זה כך. ברגע שנגמרו כל הענבים עד הקצה, אין ענבים על העצים בכלל, זה נקרא זמן ביאור, אי אפשר, אי אפשר להחזיק בבית. מה אנחנו עושים? עכשיו נדייק במילים. מה אנחנו עושים?
מפקירים.
מפקירים? איך מפקירים? לא, מוציאים. מחוץ לבית, בפני שלושה, הפקר. מה עושים אחר כך? סמק. מה עושים אחר כך? אפשר לזכות. אני או מישהו אחר. אפשר לזכות. ברגע שזכינו, מה אפשר לעשות? להמשיך לאכול עד מתי? עד שיגמרו במסגרת חיי מדף. זה בעצם הסיכום של הדברים. אלה הם הדברים. אז זה שאלה? זה ברור? אמרנו, אמרנו שיש הבדל, יש הבדל, זה הרעבד. יש הבדל בין אם אני מחזיק בביתי, או אם בית הדין מחזיק לטובת הציבור. כי הרי בשביל מה יש פירות שביעית?
איפה?
בארץ, בשביל מה יש פירות שביעית? שכולם יאכלו. יפה, אם יש נציגות ציבורית, בלשוננו זה בית הדין, בשונה הלכה, נציגות ציבורית שהיא בעצם הנציגות הנבחרת על ידי כל הציבור כולו, ואומרים אנחנו כולנו מסכימים שהם הנציגים שלנו והם יחלקו שווה בשווה, אז הם בעצם חוסכים לי את ההליכה לשדה. כי אם אינני טועה, בפעם קודמת דיברנו על כך שאדם שרוצה לאסוף, הוא לא יכול לאסוף כמויות, להגיד זה בשביל החברים והילדים והדודים והדודות והסבתות וכו'. נכון? כל אחד אוסף את התבועה שלו, שהוא צריך. מה עושים היום? או, מה עושים היום? או מה בעצם מונח פה? שיש לנו בית דין. ובית הדין הוא נציג ציבור, ונציג ציבור אוסף. איך בית הדין אוסף? הוא ממנה שליחים של בית הדין שיאספו. במקרה השליח, זה האדם שגר על יד השדה הזאת. יכול להיות מישהו אחר גם. אבל נוח לנו, בית הדין, שמי יאסוף? הבן אדם שבשטח. הוא יודע איך לאסוף, הוא בקיא בזה, הוא לא יבזבז זמן, הוא לא יקלקל את העצים, הוא לא יקלקל את המכשירים, את הכלים. הכל בסדר, זה בן אדם מיומן. מנהלנו אותו שליח. מה הוא מקבל בתמורה? מה הוא מקבל בתמורה?
מה זה שונה מכל שנה? זה בסוף כל השנה.
לא. זה שונה מכל שנה שהוא מקבל כסף כשכיר. בטח משנה, בטח משנה. זה לא עניין של ריח, זה עניין של כמות. או יותר. לא יודע. זאת אומרת, אם הוא היה, למשל, דוגמה שנתנו, אם הוא היה מביא בתחילת השנה, עונה, פירות, ומוכר אותם ב-30 שקל קילו, עכשיו הוא לא יכול.
קבל מסכות מהבדים.
קבל מסכות מהבדים. בית הדין מחלקים לפי סך העלויות. סך העלויות, 6 שקלים. 6 שקלים. זהו.
זה סך העלויות שנתי, נכון?
ודאי. עכשיו, איך בית הדין מורידים מחירים? כי בית הדין יכולים לצפות, כמו כל חקלאי שצופה, כמה טונות יוצא לי מהעשרה דונם שלי. כל פרי ועניינו. כמה טון לדונם. יש סטנדרטים.
והיה ויצא יותר.
בסופו של דבר מורידים את המחיר. אבל בתחילת העונה לא שמתי לב לזה. הייתי בטוח שיש כמות מסוימת. פתאום אני אוסף, אני רואה שבמקום שאני יוציא ביום 10 בעלות, אני מוציא 16 וזה לא נגמר. נכנס לשורה ואני ממלא, שנה שעברה מליתי מחל משורה, שנה אני ממלא 3 מחלים משורה. מה מתברר? שתוריד את המחירים עכשיו. למה? כי זה לא מחיר של קילו, זה עלות. ועלות הבאה, אם זה יוצא לך הרבה יותר פרי, היא זולה יותר.
הכוח זה יוצא יותר זול?
כן, כן. לא בשנת שמיטה, תלוי. עכשיו מצד שני, בשיא העונה, שבשוק מוכרים בערב קילו פרי ב2 שקלים. האם אוצר בית דין יכולים למכור ב2 שקלים? לא. כי הם בסך הכל נתנו את עלות הפרי. מהי עלות הפרי? 6 שקלים. זה שמוכרים פה ב2 שקלים, כי זה שקלול של כל היום, כי בבוקר מכרו ב-14, עכשיו מוכרים ב-2, תעשה חשבון, כל היום מכרו 14 טון, עכשיו מוכרים עוד 2 ב-2 שקל, ואתה הגעת בזמן הזה בערב, בסופו של דבר, הבסטונר, כן, המוכר בבסטה, הירקן, הוא הרוויח הרבה.
כתוב
בפירוש
בתורה,
בשדה
תאכלו או משהו כזה.
לא. הפסוק, הפסוק אמרנו אותו, ולפנמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. זה מה שאוכל, עזור.
הבעיה זה מי שמוכר, שהוא מי שקונה.
במה?
שזה שקונה ב2 שקל בערב, זה בעיה אצלו או זה בעיה של...
מתי אתה מדבר? בשביעית או רגיל?
בשביעית.
אני דיברתי על רגיל. פירות רגילים, לא של קדושת שביעית. שמוכרים אותם כמה שרוצים. אז בבוקר מוכרים ב18, ובלילה ב2.
אין בעיה.
אין בעיה, אבל פירות של קדושת שביעית, בסך הכל, אנחנו צריכים לראות שפירות של קדושת שביעית, נמכרים במחיר עלות ההבאה לשוק. והעלות הזאת לא משתנה בוקר או ערב. נכון? כי ברגע שהביאו, את אותו דלק שילמו. אולי אפילו העלות יותר גדולה בערב, כי הוא השתמש במקרר עוד 5-6 שעות. והשימוש במקרר זה חשמל. זה עולה יותר. בסדר?
ואז הוא עשו לו ניפול, בפועל.
אין, הוא מוכר במחיר אחד. מצד שני בפועל, אמרתי, בפועל יכול להיות שיש יותר פירות, פחות פירות, או שהוא אומר, במקום שאני אזרוק את זה, במקום שאני אזרוק, אני אתן זה למישהו, סתם ככה, בשביל שיהיה משהו, אז תן 2 שקלים. כדי שלא יזרקו, כי הוא לא יכניס עגבניות מחדש. לארגזים, זה ימייך. לא כדאי, מה שירד לבסטה, כל בעיה לא ישירו. לא מחזיר וחזר. כמו בצבא. גבינה שיצאה לשולחן, לא חוזרים לקרב. כן. בספר? ויקרא, כן.
כי יובל היא קודש תהיה לכם, מן השדה תאכלו את תבואתה.
נו, זה יובל, כן, אבל לפני כן מה כתוב? בהתחלה?
יצא שבת הארץ לכם לאוכלה, לך
ולעדך ולעמתך. ולעמתך ולשכירך ולתושבך. ולשכירך
גרים במח.
ו?
לבנתך ולחיה אשר בעצך תהיה כל תבואתה ליכול.
יפה, הנה. זה מה שכתוב. לך ולעבדך ולעמתך ולשכירך ולתושבך גרים במח ולבנתך. ולחיה אשר בעצך תהיה כל תבואתה ליכול. מה?
אפשר
שאני אישית אלך לכתוב? אין עניין. אני צריך ללכת לכתוב דווקא אני, יש לי שליחים, מה? אני ביג בוס, אנשים עושים לי את זה. מלך, קינג.
אם הוא מוכר לך את זה, אז זה גם בסדר, כי יש לו הוצאות.
הוא לא מוכר לי פרי, עוד פעם. פרי הוא לא מוכר לי אסור, זה קדושת שביעית.
יש לו הוצאות.
הוא מביא לי את הפרי הביתה, ואומר לי, תשמע, הוצאות שלי כאלה וכאלה.
אז זה בסדר.
כן.
אבל אם הוא זה שמוכר לי, זה שהביא לי
את הפרי הביתה,
הוא במקרה גם בעל הקרקע,
הוא לא יכול. עוד פעם, אמרנו, אסור לאדם לבוא ולאסוף את כל התבועה של השדה שלו, ולהגיד אני אוסף את זה בשביל שאנשים שרוצים שביעית. לא, כי זה איסוף רגיל. לא תקצור, שדך לא ת... איך כתוב שם? שדך לא תקצור וכרמך לא תזמור, נכון?
שנה שביעית שבת שבתון.
נכון, לא תקצור, לא תקצור. מה זה לא תקצור ולא תקצור? כדרך הקוצרים וכדרך הבוצרים. אסור לך. אלא עכשיו אתה מתפקד לא בתור אתה, אלא בתור שליח בית דין. בתור נציג ציבור. וזה ההבדל בין אדם פרטי לבין נציג ציבור. טוב? נמשיך. הכובש שלושה כבשים בחבית אחת. זאת אומרת, הוא עשה, איך קוראים לזה? מעורב. חמוצים, מעורבים. יש לזה שם, לא? מוכרים בצנצנות. זה בקופסאות של המענות האחרונות מתאילנד. טוב. הכובש שלושה כבשים בחבית אחת. כל שקלה מינו מן השדה, יבאר מינו מן החבית. רגע, אבל אחד לא בלה מהשני, וזה לא חלק ממנו, ו... לא. כל אחד בפני עצמו. ואם התחיל בה, הרי הכל כמבואר. זאת אומרת, אם החבית כבר בתוך כדי אכילה, הכל כמבואר. וכשם שמבאר אוכלי האדם, כך מבאר אוכלי בהמה מן הבית. ואינו מאכילן לבהמה, אם כלה אותו אמין מן השדה. וכשם שמבארים את הפירות על החזיין, כך מבארים את הדמים. כיצד? הרי שמחר רימונים של שביעית, והרי הוא אוכל בדמיהם, וקלו הרימונים מן האילנות שבשדה, ונשאר אצלו מן הדמים שמחר בהם, חייב לבערם. שמים לב? יש לו כסף שהוא של קדושת שביעית, הוא יכול לקנות בזה דברים אחרים לאכול, פירות אחרים, אבל ברגע שהגיע זמן הביאור, הוא צריך לדעת הכסף הזה מרימונים. הגיע זמן ביאור של רימונים, תשרוף את הכסף. אסור. לא? אז אמר לו, עוד פעם, תפקיר. תפקיר כסף, תלך ברחוב, טייף, ירוקים. זה פלסטיק, החדש.
לא
נשרף? מה? מה, הפלסטיק של זה לא נשרף?
לא
נשרף ולא... באמת, ניסית? אמרו לי, תשמע, הילדים כבר בדקו, שיש נקודה מסוימת בשטר של ה-20 שקל, שאתה יכול לקרוא. הם כבר מצאו, הם מצאו, הילדים מצאו, אין מה לעשות. אין מה לעשות. שש, אל תגיד בכל, מה עשית? בסדר. כיצד עושה? קונה בהן מאכלות ומחלקן, הנה איך הביאור? קונה בהן מאכלות בחלקה מזון שלוש סעודות לכל אחד ואחד. או יש לכם לים המלח אם לא מצא או אנשים שאוכלים. וכבר התבהר מקודם שיש אומרים שמצוות הביאור הוא שיפקירם. אפילו אם הוא חוזר וזוכר בהם אחר כך. הוא פשוט שכמו שמקיים מצוות ביאור באופן זה בפירות שביעית עצמן, כך הוא מקיים אותם בדמיהם. שלוש ארצות, ופה אנחנו נכנסים לנושא נוסף שקשור לנושא של ביאור. אמרנו זה תלוי באקלים. שלוש ארצות לביאור. ארץ יהודה כולה. מהי ארץ יהודה כולה? ממה מורכבת ארץ יהודה? ההר, השפלה והעמק. זה שלושה חלקים. הר, שפלת ההר והעמק. ארץ אחת. עבר הירדן כולו, שפלת לוד, והר שפלת לוד, ומבית חורון עד הים, ארץ אחת. והגליל כולו, העליון והתחתון, הוא תחום טבריה, ארץ אחת. מה זה תחום טבריה? כולל עין גב. לא יודע. זה כבר צד שני, לא? שאלה אם אנחנו נגיד את זה, זה עבר הירדן, נכון? עין גב זה כבר עבר הירדן? רמת הגולן, זה מעבר השני. צריכים לבדוק. דין רמת הגולן מהו? יש בזה דעות. האם רמת הגולן היא חלק מהגליל, או רמת הגולן היא חלק מעבר הירדן? יש בזה דעות, נו. יש בזה דעות. וזה קשור גם לשמיטה. בסדר. זה סוגיה בפני עצמה, אולי פעם נבהר אותה. אז אמרתי, יש דעות שונות, באמת אתה צודק, כן. כיצד? היו לו?
כן.
הוא היה עכשיו באמת 5 רבע כבר. איך יש כסף של שביעית? בן אדם לקח פירות שביעית, שילם עליהם. בשוק, אתה הולך, יש פירות, אתה צריך בית דין, אתה אומר לו, תן לי תפוח עץ אחד. אז זה, ואתה נותן תמורה אותו 2 שקל. 2 שקל אלה קדושת שביעית.
אלה שמוכר אותה.
ודאי, ודאי. בסדר, טוב, אז בזה אנחנו באמצע גם סיימנו, כי צריך להיות שיעור הבא. בעזרת השם...
סיימנו
את השיעור. את השיעור סיימנו. אבל הפעם זה אמיתי, זה לא דמי. ובעזרת השם, שבוע הבא, אנחנו נשיך בדברים. נזכה לבריאות איתנה לכולם.